מה המצב? אנחנו עם עוד פרק של 30 דקות או פחות, תכף נכיר לכם את האורח שלנו, שעשה לא מזמן שינוי גדול בקריירה, וספר לנו קצת על מה הוא עשה לפני ומה הוא עושה עכשיו, איך הוא עבר מעולם האופרציה לעולם ההון סיכון. אבל לפני שנכיר את האורח שלנו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, מוזמנים להציץ שם אם בא לכם ככה לראות איך האורח שלנו נראה. אפשר גם לעשות עליו גוגל, אבל בלי קשר. יאללה, נשים מוזיקה, נגיד לו שלום, ונתחיל את הפרק. שלום לניר גולדשטיין.
היי אביב, מה שלומך?
מעולה, מה העניינים?
תענוג.
יופי. שותף בקרן גרינפילד פרטנרס, זה הטייטל בלינקדאין, הנוצץ החדש שלך.
נכון, אני עדיין מתרגל, זה חדש.
מה, מתי עברת, עשית את השינוי?
תזמון מעניין, בתחילת אוקטובר.
תחילת אוקטובר! וואו.
אז ככה, היה תזמון מעניין, אפשר לדבר על זה גם דווקא מאוד, מאוד רלוונטי בקונטקסט, אבל כן, עברתי רשמית בתחילת אוקטובר.
ולפני כן היית סמנכ"ל המכירות של מאנדי.
נכון, במאנדי הובלתי את קבוצת המכירות הבינלאומיות במשך 5 שנים.
כלומר, כל מה שהוא לא ארצות הברית?
נכון.
אוקיי.
זכיתי במשך 5 שנים להוביל את הקבוצה הזאת, משלב ש... כמעט מהשלב שהיא התחילה, כמה אנשים בודדים, 7.
כן.
עד לקרוב ל-200 איש ברחבי העולם בסוף ספטמבר, כולל 100 אנשים פה, אני חושב אחת מקבוצות המחירות היותר גדולות בעולם התוכנה בישראל. זכיתי לפתוח את המשרד של מאנדי באנגליה, בלונדון, את המשרד בסידני, את ההתרחבות לאסיה, לטוקיו.
נשמע לא רע. איך הגעת בכלל לעולם המחירות? איך התגלגלת לזה?
אז די במקרה, אני כן מגיע מרקע שהוא יותר טכני, אני מהנדס תעשייה וניהול בהכשרתי. התחלתי דווקא בעולמות יותר טכניים בעולם התוכנה, גם עולמות של דאטה, גם עולמות של הטמעת מערכות. לאורך השנים התגלגלתי ופתחתי סטארט-אפ משלי, גייסנו קצת כסף בתחום של קריירה. לא הייתה הצלחה אדירה, אבל הבנתי במהלך המסע שם, ומכורך העובדה שאני זה שביצע את המחירות, שהעולם הזה זה עולם שאני רוצה להיכנס אליו הרבה יותר לעומק. וכשהסטארט-אפ נסגר, הצטרפתי לארגון מחירות משמעותי בגדול בחברה שנקראת סייסנס, שהיא גם יוניקורן.
כן.
הגעתי שם דווקא מהזווית הטכנית שהכרתי אותה קצת יותר, הובלתי את קבוצת הסיילס אינג'ינירינג,
אוקיי, שסלס אינג'יניר בעצם זה האינג'יניר שמצטרף לשיחות המחירה ותומך באימפלמנטציה הטכנית.
נכון, פחות באימפלמנטציה, אבל בעצם כשמוכרים מוצר שהוא טכני והלקוח מן סתם רוצה לנסות ולראות, לא תמיד לאנשי המחירות, או לרוב לאנשי המחירות, אין את היכולות הטכניות להראות.
ספר לי את זה, כן.
ואז בעצם יש קבוצה שנקרא Sales Engineering. הסיבה בעצם, הם גם מהנדסים, אבל גם יש
גם יודעים לדבר.
בדיוק, גם צלע של Sales. כל ההדרכות שלהם, כל הדיבורים עם הלקוחות הוא באוריינטציה גם מחירתית. אז זאת, הובלתי את הקבוצה הזאת, ולאט לאט הלכתי ונשאבתי לתוך עולם המחירות, עד שבשלב מסוים עשיתי את המעבר המלא, והובלתי שם קבוצת מחירות שהייתה אחראית על מערב אירופה. ולפני קצת למעלה מ5 שנים קיבלתי טלפון מחברה שקראו לה מאנדי.
כבר קראו לה מאנדי, זה אחרי השינוי של הברנדינג שם.
זה אחרי דה פלס, אבל הכרתי ככה ב-high level. וכן, הגעתי להכיר, לשמוע, ומרגע שראיתי במה מדובר, ישר התאהבתי וגם ראיתי את הפוטנציאל, קפצתי למים, וזה היה מסע מדהים, ממש.
מה קסם לך במחירות? אתה אדם עם רקע טכני, מה יש שם?
תראה, כמה, אני מסתכל על זה משתי אספקטים. אחד, אספקט הראשון בעצם על דברים שאני אוהב לעשות, אז אני מצד אחד מאוד אוהב את החלק הטכני, אבל גם מאוד מאוד אוהב את המגע עם הלקוחות, וקשה לי בלי חיבור לביזנס. מהצד השני, כשסגרתי את הסטארט-אפ, הייתי בסוג של צומת בקריירה. תפקידים בתחומים שלי אין בכל חברת הייטק, וגם כשיש, הן המון.
וגם כשיש, הם לאו דווקא בישראל.
נכון, וגם הם לאו דווקא היו אלה שמשלמים הכי הרבה. יש זה... גם היה פרמטר בחיים, אמרתי, אני רוצה...
בטח אחרי שסגרת סטארט-אפ, ובטח, אתה יודע, כלכלית, אני מנחש שזה בור קטן שהיה צריך להתמלא.
ממש. ואמרתי, אני רוצה משהו שיעניין אותי. אני בן אדם יחסית הישגי, לא רוצה לומר תחרותי במובן הרע, אבל אוהב להימדד, ותחום המחירות לטוב ולרע הוא מאוד מדיד.
כן.
מחברים שעסקו בתחום, ידעתי שזה תחום שמשלם מאוד מאוד טוב, ויש קריירה.
כשאתה מצליח.
כן, לגמרי, ויש קריירה לכל החיים. היו בזמנו, היום אני חושב כבר קצת פחות דיבורים בתחום הזה, אבל היה את הווייב לפני חצי עשור, עשור, שאנשים טכניים בעולם הקריירה, במרכאות, מתיישנים.
כן, ובגיל 40 נגמר הסיפור.
כן, 40-50, אתה פחות מכיר את הטכנולוגיות החדשות, וסלס, לפי כל המחקרים שעשיתי בזמנו, הוא משתבח עם השנים, עם הניסיון.
כן, יש לך רולודקס עם השנים.
הניסיון שמאפשר לך לנהל תהליכי מחירות יותר מורכבים, זה בעצם הניסיון משחק מאוד מאוד לטובתך. זה היה ככה מעבר מושכל, ואני מודה, בא לי כל יום לחבק את עצמי שלפני 6-7 שנים שעשה את ההחלטה לעבור למחירות.
אז לאורך השנים... התקבע משהו בהייטק הישראלי, שבו צוות המחירות אף פעם לא יושב בארץ. בעצם אנשי R&D והפרודקט יושבים בישראל, בונים איזה מוצר, וסוחרים איזה VP Sales אמריקאי כזה, כסוף שיער ואתה יודע, באמת עם פנקס טלפונים עשיר, והוא בונה את צוות המחירות ונגמר הסיפור. אבל זה לא כך כבר היום, לרוב. לא יודע אם לרוב, אבל זה כבר לא ככה.
מתחילים ממש לראות את השינוי, נגיד את זה ככה, זה עדיין אתגר משמעותי, אבל מתחילים ממש לראות את השינוי של מה שנקרא בנייה של חברות שלמות בישראל, נגיד מנדי, הנהלה יושבת פה, כל הגופים המרכזיים, לא רק הפיתוח, יושבים בארץ, וויקס, יש בעצם המון...
פייבר,
יש הרבה חברות בעצם שהתחילו במגמה הזאת, מגמה מאוד מאוד מבורכת, ועדיין... אם מסתכלים על הבשלות של צוותים ישראלים, או הבשלות של הטלנט שיש פה בקהילה בישראל, על בנייה של גופי פיתוח או טכניים, לעומת מחירות, אנחנו עדיין נמצאים קצת מאחורה.
לומדים?
כן.
אוקיי.
צריך לזכור שנגיד בישראל יש מרכזי פיתוח מאוד מאוד גדולים, וגם בצבא גופים, אנשים בעצם מתנסים במשך המון שנים, בלפתח גופי פיתוח, מאוד מאוד גדולים בארץ. יש R&D centers עם אלפי אנשים. אין הרבה גופי מחירות בארץ עם מאות או אפילו עשרות של אנשים. אנחנו נמצאים קצת מאחורי מבחינת הניסיון, אבל המגמה היא חיובית לחלוטין.
ומה אתם עשיתם מנדי כדי לשנות את התמונה הזו?
קודם כל, זה היה התחלה תפיסתית של התעקשות גם מטעמי ציונות, של המייסדים ושל הצוות ההנהלה הבכיר, אבל גם... מתוך הבנה שא', יש לנו פה טלנט לא פחות טוב, וב', הבנה שאנחנו רוצים לבנות מכונה. וניקח את הטלנט הטוב, ונבין מה חסר, ונדאג שהוא יגיע.
וזה גם, זה לא רק טלנט חסר, זה הרבה הכשרה. בגלל שאין פה עומק של אנשי מחירות, צריך ליצור יש מאין.
נכון, הכשרה בכל הרמות אגב, מרמת ה... איש מחירות הבודד, ועד למעלה, של להבין איך עושים את כל התהליך יציאה לשוק, את מה שאנחנו קוראים, go to market ואסטרטגיה, וכל השלבים האלה, בנינו את זה בעמל רב.
אז אתה היית אחראי על המחירות בכל העולם שהוא לא ארצות הברית, או צפון אמריקה, ממה מתחילים? איך בונים צוות מחירות?
יש כל מיני יסודות בעצם להתחיל, אני גם חייב פה, בפורום, מה שנקרא הרחב, להגיד שזה לא היה רק עבודה שלי ולא מאפס, אבל בעצם מתחילים בלהבין אסטרטגיה בסיסית.
כן.
שאגב, בוחנים אותה כל הזמן, אבל מתחילים להבין עם מה אני מתחיל, למי אני מוכר, לאיזה שווקים, לאיזה סוגי קהלים, מאיפה אני מוכר את זה, האם אני מתחיל עכשיו לגייס אנשי מחירות בכל רחבי, נניח, אירופה, או שאני מתחיל לעבוד מתוך המשרד בקבוצה מרוכזת, איך נראה תהליך המחירה שלי, פרייסינג, כאילו בהתחלה מתחילים להניח את היסודות הראשונים, ומשם יש עוד סדרה ארוכה של, של אתגרים שאתה, שבעצם לא נפסקים, של כל הזמן לבחון את הדברים ולהתאים את ה...
אז מי שלא מכיר את מנדי, תן לנו את הפיץ' ב-high level, מה זה מנדי, בעצם תוכנה לניהול משימות בארגון?
אני חושב שהיא הרבה יותר רחבה מזה, בעצם הרבה אנשים מכירים את מנדי כתוכנה לניהול משימות, היא בעצם סוג של פלטפורמה שמאפשרת לחברות לבנות, לנהל תהליכים. בעצם לבנות את המערכת שתנהל להם תהליך עסקי בתוך הארגון, והחברה הזאת היא חברה מדהימה גם בקנה מידה בינלאומי, והיא אחת מחברות ה-SaaS, ה-Software as a Service, שצמחו הכי מהר בהיסטוריה הגלובלית, מבחינת הכנסות. היום חברה שנסחרת בנסדק, אזורי מעל 9 מיליארד דולר שווי, סיפור הצלחה באמת מדהים, קרוב ל-2,000 עובדים ברחבי העולם, כל מדהים.
אוקיי, אז בעצם זה מוצר שהוא רלוונטי כמעט לכל גוף עסקי, נכון? ממשרד עורכי דין קטן או רואי חשבון ועד חברות ענק. איך מתחילים? אוקיי, החלטנו שאנחנו רוצים לטרגט את מערב אירופה. מערב אירופה מורכבת מהמון מדינות, תרבויות שונות, שפות שונות. אין לכם, או שיש לכם, אנשים שעבדתם איתם בעבר שאתם יכולים לפנות אליהם? איך מתחילים לפתוח שוק?
הסיפור של מנדי הוא קצת שונה מחברה, מרבית החברות הקונבנציונליות, כי במנדי קבוצת המחירות הוקמה בשלב יחסית מאוחר של החיים של החברה, 6 שנים אחרי שהיא הוקמה. כשלחברה היה עשרות מיליונים של רווח או הכנסות, ממה שאנחנו קוראים לו no touch או self serve, שזה בעצם לקוחות שהיו מגיעים לבד למערכת, לאתר, וקונים לבד בכרטיס אשראי. אז גוף המחירות לא נבנה בוואקום של להבין בהתחלה מי הלקוחות הראשונים שלי, אלא להבין איזה לקוחות אני יכול בעצם למכור להם בחבילות יותר משמעותיות ויותר גדולות. אז בקונסטלציה הזאת בנינו את גוף המחירות קודם כל low-hanging fruits, או מקומות שהיה יותר נוח בהתחלה להביא ביזנס. באופן טבעי בישראל זה ישראל ומדינות שדוברות אנגלית קודם כל.
כן.
שווקים שהם יותר חזקים ואינטואיטיביים לעשות עסקים, זה שווקים כמו אנגליה, שווקים כמו ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, זה היה ההתחלה. ומשם בעצם אתה הולך ומתפתח, אתה הולך וכל הזמן מוסיף עוד נדבכים שלוקחים את האסטרטגיה שלך למקום יותר מורכב. לפתוח שווקים חדשים, להגיע לקהלים נוספים ולקחת ולפתח את גוף המחירות למקום שהוא הרבה יותר עמוק.
אז פעם אנשים או שהיו מוכרים בטלפון, או שהיו על מטוס ככה מלקוח ללקוח. איך אתם עשיתם את זה במנדי?
מנדי, מרבית המחירות במנדי, אגב, כמו חלק ניכר מהמחירות הסאס של חברות ישראליות, נעשה היום בשיטה שנקראת Inside Sales. בעצם לא נסיעות אינסופיות ללקוח, אלא הרבה נעשה היום באונליין. הקורונה נתנה לדבר הזה בעצם בוסט משמעותי, אבל כן, לחלוטין באים ופוגשים לקוחות גם בעסקאות משמעותיות, אז פוגשים אותם פייס טו פייס, אבל מרבית התהליך נעשה מתוך המשרד.
בזום?
בזום, בדיוק.
אז מכרת להמון שווקים בעולם, אוקיי? המון תרבויות. איפה הכי נהנית לעשות עסקים?
שאלה מצוינת.
אני יכול להגיד לך על עצמי, יפן.
וואה.
יפן, מדינה מאוד מאוד קשוחה, אבל כשאתה מצליח לסגור עסקה, הם שלך, ויש נאמנות כזו, וגם יפן מדינה מדהימה לביקורים.
מדינה מדהימה לגמרי. אחד השווקים, אני חושב שהכי קשה לפצח.
לגמרי. תרבות שונה לחלוטין, שפה אחרת, קודים התנהגותיים שונים לגמרי, הכי שונים מישראל שאפשר לחשוב.
בדיוק.
מאוד היררכית.
בדיוק. אפשר לעשות פרק שלם רק על זה, אבל מקום מאוד קשה במיוחד לסטארט-אפים להיכנס אליו. דורשים כבר בשלות והטולרנס שלהם לטעויות ולפישולים הוא אפסי. מקום, שוק מאוד מאוד קשה להיכנס אליו, שוק
חייבים
מדהים.
חייבים אנשים יפנים שיהיו בצד שלך.
אגב, אחד משווקי התוכנה הכי גדולים בעולם, מספר מהטופ 3 בעולם, אבל שוב, הכניסה לשם היא מאוד קשה. לא הייתה הבחירה הראשונה שלי.
אוקיי.
מתלבט לומר בין אנגליה לאוסטרליה.
אוקיי.
שווקים שככה אני מאוד אוהב.
אתה יודע, אני נתקל הרבה בשאלה, האם יש יתרון בלמקום מישראל, ובמידה רבה, המיקום הגיאוגרפי שלנו שם אותנו במקום מעולה לפתוח את הבוקר עם אוסטרליה, ולסיים אותו עם החוף המערבי של ארצות הברית, שבאמצע עושים עסקים יפן וסין והודו ואירופה, והחוף המזרחי. נראה לי שאתה מסכים עם הדבר הזה.
אני מאמין גדול בבנייה של, שוב, זה הכל תלוי קונטקסט, אבל אני מאוד מאמין בבנייה של גופי מחירות בארץ, מכמה סיבות. אחד, היות וה-R&D, קבוצת הפיתוח והמוצר, נמצאים בישראל, יש חשיבות אדירה לשים את גוף המחירות לידם. הלולת פידבק היא בסדרי גודל יותר יעילה ויותר אפקטיבית כשהגופים האלה נמצאים ביחד. זה מאוד משמעותי. חוץ מזה, מוסר עבודה גבוה, אנשים חכמים, אז, וככה מאוד רעבים ועם הרבה דרייב, יש פה פוטנציאל נהדר, להקים מפה קבוצות מחירה. יש גם, צריך לומר, גם קשיים. בסוף, להביא קבוצה לסקייל, לגודל משמעותי, ביחס לגודל הקהילה שיש פה וכמות האנשים המנוסים, זה אופרציה לא פשוטה.
נניח אני בחור או בחורה צעירים שחושבים להיכנס לקריירה של להיות איש מכירות, מה, איזה טיפים אתה יכול לתת למישהו שנכנס עכשיו למעגל העבודה וככה שוקל להיכנס לתחום?
זו שאלה מצוינת, כי בסוף אין תואר ספציפי שלומדים בשביל להיכנס לתחום הזה. אז קודם כל להבין אם התחום הזה בשבילכם, יש לא מעט אנשים, הייתי מתייעץ עם אנשים שעוסקים בזה בשביל להבין מה זה אומר להיות איש מחירות. יש לזה צדדים אדירים ונפלאים, יש לזה גם צדדים יותר קשים. כן. הסיפור שהשכר תלוי בצורה מאוד ישירה בביצועים, ולחץ ועומס וכאלה דברים.
ויעדים,
ועדיין אני חושב שזו קריירה מדהימה. זה ממש סוגיה שהתחבטתי גם מהצד של מי שעשה את ההסבה יחסית בגיל מאוחר לעולמות הסלס, וגם עם מי שהיה צריך להסיק במעשות. ויש היום בתי ספר שמלמדים את הדברים האלה, לא הרבה.
מה, גם בארץ?
גם בארץ. אני מנטור ומוביל באחד מהם.
תפרגם.
אז האקדמיה נקראת Six Figures, שש ספרות. Six Figures היו, וזה בעצם בית ספר שלוקח אנשים שלא עשו מעולם מחירות, גם לא בהכרח הגיעו מההייטק, ופותח להם את הדלת לעולם הזה. כשבעצם הדרישות סף בשביל להיות איש מחירות, צריך להיות אינטליגנט, צריך להיות עם דרייב, יכולת למידה טובה, ואם אתה רוצה למכור לשווקים בינלאומיים, אז גם אנגלית. מעבר לזה, אפשר להקנות את היכולות בסיס לבן אדם בתקופת זמן יחסית צרה, חודשיים, שלושה.
רגע, וזה קורס מהאונליין או שמגיעים לכיתה? איך זה עובד?
זה קורס, הקורס נבנה עבור אנשים עובדים, אז זה קורס אונליין פעמיים בשבוע בשעות הערב. בעצם לומדים שם גם את התיאוריה מאחורי עולם המחירות של B2B, עסק לעסק, וגם מתרגלים המון בשביל לנסות לתת כמה שיותר קרוב לניסיון.
מדהים. ולא מזמן החלטת שמיצית את הגלגול הנוכחי ובא לך לעשות שינוי. איך קרה שעברת לעולם ההון סיכון?
הייתי מנסח את זה מאוד מאוד שונה, כי ההחלטה כן לעשות את השינוי ובעיקר לעזוב את המקום המדהים שהייתי בו, הייתה בפער הקשה שהייתה לי בקריירה, כי פשוט הייתי במקום נהדר. אבל להגיד את זה, לא מרגיש שם שמיציתי שום דבר, או זה מנדי, פשוט גם על זה יכול לדבר יומיים שלמים, כמה מקום מדהים. כן, נפגשתי ופגשתי את הצוות המדהים בגרינפילד.
ספר לנו קצת על גרינפילד, איזה מין קרן הון סיכון דובר?
אז גרינפילד היא קרן הון סיכון בעצם שמשקיעה בשלבים של צמיחה מוקדמת. זו קרן הון סיכון ישראלית עם משרדים בתל אביב ובישראל.
תל אביב וישראל?
סליחה, בתל אביב ובניו יורק.
אה, אוקיי.
והיא התחילה בעצם כחלק מגוף אמריקאי מאוד גדול שנקרא TPG. זה אחד מקרנות הפרייבט אקוויטי הכי גדולות בעולם, שמנהלים נכסים במעל 100 מיליארד דולר. ובאיזשהו שלב יצא לדרך עצמאית. הקרן היא קרן שמנהלת נכסים בקרוב למיליארד דולר, והיא משקיעה, כמו שאמרתי, בחברות תוכנה, בשלב של צמיחה מוקדמת. זה שלב מאוד מאוד ספציפי בחיים של חברה. למי שקצת בקי בעולמות ההשקעות, זה בעצם סבבים של B ו-C, של חברות.
שכבר מגיעים למה? להכנסות של כמה מיליוני דולרים?
בדיוק. מגיעים לשלב של Product Market Fit, שהמוצר מתאים לשוק, שהלקוחות כבר רואים בו ערך ומשתמשים, ויש הכנסות של כמה מיליונים. ואז בשלב הזה חברות בדרך כלל נדרשות לעשות, מגיעות למכשול הבא באורך החיים שלהם, שזה הצמיחה.
כן.
או הסקייל. זה המקום שבו אנחנו בעצם מתמחים, וזה השלב שבו אנחנו משקיעים ועוזרים לחברות לצמוח בצורה משמעותית, לצאת לשווקים גלובליים. זה ממש נקודה מאוד מעניינת בחיים של חברה, כי היא עוברת איזשהו תהליך מאוד, מאוד משמעותי.
אז אמרת סבבי B ו-C בדרך כלל, צ'ק ממוצע?
צ'ק ממוצע יהיה בין 20 ל-30 מיליון דולר.
אוקיי, אתם מעדיפים להוביל את הסיבוב, להצטרף?
אנחנו כמעט תמיד נוביל את הסיבוב. אנחנו משקיעים בתחומים של, בעיקר בתחומי סייבר, דאטה ו-IT אינפרסטרקצ'ר. עכשיו מסיימים לגייס את הקרן השלישית. קרן ראשונה, קרן מדהימה, גם קרן 2 נהדרת. חברות מעולות בפורטפוליו.
זרוק כמה שמות?
כמה שמות. Vast Data שגייסו לפני שבועיים, שלושה, בשווי של מעל 9 מיליארד דולר. אנחנו הובלנו את סבב B. חברות יוניקורן כמו ביג פנדה, חברות כמו קורולוג'יקס וסילבר פורט וטורק וסיינט. בעצם פורטפוליו רחב, חברות מאוד מאוד חזקות.
שכולן חברות ישראליות או חברות עם נגיעה ישראלית?
כן. כן, היום אנחנו הולכים ונהיים גם יותר גלובליים, אבל אין ספק שהפורטה שלנו וגם השאיפה היא להשקיע הרבה בחברות ישראליות. חלק ניכר מהם כבר עם פוטפרינט מאוד משמעותי בשוק הגלובלי.
אז בוא נחזור שנייה לאיפה שקטעתי אותך, הגלגול הזה, השינוי בקריירה הנוסף שעשית, איך זה קרה?
אז יצא לי להכיר את הצוות בגרינפילד, כחלק מאיזשהו מחקר שוק שהם עשו, נפגשנו, ובעצם נפתחו לי העיניים קצת לעולם הזה, אבל בעיקר ראיתי הרבה מהיסודות שראיתי 5 שנים קודם במנדי. ראיתי צוות מדהים, מצד אחד מקצועי בצורה יוצאת דופן, ומצד שני רעב ושאפתן עם רצון לכבוש את השמיים. וחוץ מזה, עסק שהוא יחסית בשלב ראשוני, שיש פה עוד הרבה תהליך של בנייה, וביחד אפשר להגיע מאוד גבוה. המקומות האלה הם מקומות שתמיד קורצים לי. אז הגיע בעצם הנדבך הנוסף של לקחת את הידע מהמסע שצברתי במנדי, ללכת לעזור להרבה חברות בארץ שפחות מכירות איך להגדיל את המחירות, איך לבנות מערך מחירות בינלאומי, וזה בעצם היה החזון, ואחרי ככה כמה חודשים של התבשלות, החלטתי לקפוץ לתוך המים.
כי החברות שאתם משקיעים בהן, זה חברות שהפאונדרים עצמם עשו את המחירות הראשונות, אין עדיין מכונה שעובדת, נכון? והחוכמה זה, אוקיי, הוכחנו שיש פרודקט מרקט פיט, הוכחנו שיש שוק לדבר הזה, שיש לקוחות שמשלמים הרבה, ועכשיו הגיע הזמן להכניס עוד כסף מהקרנות בשלבים שלכם, לבנות את המכונה כדי שיצא הרבה יותר כסף בצד השני.
ממש ככה. תראה, בראייה שלנו זה ממש נקודה מכוננת באורח חיים של חברת, של סטארט-אפ. אני חושב שיש שתי נקודות שהם, שני מיילסטונים שהם מאוד לא פשוטים לצלוח אותם. הראשון הוא בעצם להגיע לחברה בשלבים מאוד ראשונים, להגיע לפרודקט מרקט פיט וללקוחות הראשונים. מי שלא מגיע לשם בעצם כנראה לא ישרוד.
כן. כמו שאני מניח חווית, כן. על בשרך.
בסוף מעל 95% מהסטארט-אפים, כן. הסטטיסטיקה תביא אותם למקום הזה. והנקודה השנייה היא בעצם המעבר של חברת סטארט-אפ מחברה צעירה שמחפשת את הפיט הראשוני לחברה של צמיחה, וזו נקודה שיש לה המון אספקטים מאוד משמעותיים. בדבר ראשון, כל הסקילסט והידע של מה שנדרש מהצוות בשלב הזה, זה בדרך כלל באופן מסורתי גלובלית, ובוודאי בישראל הצוות הראשוני יהיה חזק יותר טכנית, יהיה עם אוריינטציה מוצרית, ופחות עם ניסיון עכשיו ללכת להביא, לבנות מערכי מחירות ולהביא רבניו משמעותי. כל הנקודת מדידה וההסתכלות של השוק ושל משקיעים ושל כולם על החברה משתנה. החברה, אם חברה בשלב צעיר בעצם מנסה להגיע לפרודקט מרקט פיט, חברה בוגרת תימדד על היכולת שלה לעשות פרודקט מרקט סלס פיט. תכף נדבר מה זה. אם הרצון בחברה הצעירה זה בעיקר להגיע ללקוחות ראשונים ולעשות growth בכל מחיר, להביא לוגויים, להביא רווח או הכנסות, פתאום אתה נדרש לעשות את זה בצורה יעילה. מסתכלים כן. על היעילות שלך. Mm-hmm. זה השלב בערך הראשון באורח חיים של חברה.
היחס בין קאק ל-LTV, כלומר, כמה עולה להביא לקוח לבין כמה שהוא שווה לאורך שנות העבודה המשותפת?
זה אחד המדדים. יש מדד כן. שנקרא Magic Number, מספר הקסם, כמה אתה מוציא על סיילס ומרקטינג, mm-hmm. מול כמה אתה מכניס, ומה היעילות שלך כחברה ב... באספקטים האלה.
כן, NDR, Net Dollar Retention,
ממש
נכון?
כל ה...
כמה אתה מוציא יותר מהלקוחות הקיימים שלך?
נכון.
לצורך כמה, עניין, אתה צריך להיות מעל 100% כדי שטיפול במקומות הטובים?
כמה בעצם דולר קיים בסוף שנה או בתחילת שנה מסוימת, מכמה הדולר הספציפי הזה מהלקוחות יגיע ויגדל בסוף שנה, זה באמת מדד מאוד מאוד חשוב בעולם חברות הסאס. כל ההסתכלות היא הרבה יותר מספרית, הרבה יותר על אפישנסי, הרבה יותר על צמיחה וגדילה. זה השלב הראשון בערך בחיים של חברה, מהסדר גודל הזה שיתחילו להביא הנהלה בחירה מבחוץ. זה גם משהו שהוא לא טריוויאלי לעשות, להתרחב גלובלית, גם לשווקים, גם למשרדים מחול. נקודה שהיא מאוד משמעותית באורח חיים של חברה, ואנחנו כקרן מנסים בעצם, מלבד להזריק לחברה עוד כסף, לעזור לה לצלוח את המעבר הזה.
אז אתה עשית את המעבר, ועשית אותו בתאריך מאוד, בוא נגיד ככה, היסטורית, מורכב, תחילת אוקטובר, לפני השבעה באוקטובר?
בראשון באוקטובר עברתי.
אוקיי, אחד באוקטובר.
עלי שישה ימים גרייס.
וואו. איך אתה חווה את התקופה מאז? כלומר, איך הקרן שלכם חווה, איך החברות שלכם חוות את החודשים האלה?
אני שם רגע בצד את כל הטלטלה שעוברת, אני חושב, על כולנו בסיטואציה הזאת ברמה האישית. אני חושב שברמה המקצועית, תקופה מצד אחד מאתגרת, מצד שני מעניינת. כי אני חושב שהקרן היוותה תפקיד משמעותי ב... נקרא לזה להוציא חלק מהחברות מהשוק הראשוני בצורה מהירה, ולזכות חברות הפורטפוליו שלנו יאמר, הם הגיבו מאוד מהר לסיטואציה, בסדר? זו סיטואציה שבה אתה צריך לחשוב כחברה, מה סט הצעדים שאתה צריך לעשות כדי להוציא עובדים מההלם האישי שהחברה תמשיך לתפקד. איזה צעדים אתה צריך לעשות בשביל שיהיה מה שאנחנו קוראים לו business continuity, או המשכיות עסקית. זה אפילו דברים כמו לחשוב מי הצוותים הקריטיים בשביל שהמוצר ימשיך להיות באוויר, במקרה שלא יודע מה, יש במדינת ישראל הפסקת חשמל עכשיו 3 ימים. Mm-hmm. איך מטיסים צוותים רלוונטיים לחול, איך גורמים לצוותים או לאנשים שנמצאים במשרדים בחול, להמשיך להאמין בחברה, לתקשר בה, איך לקוחות מסתכלים על זה, איך משקיעים מסתכלים על זה, היו לנו... לפחות 3 חברות שהיו במהלך סבב השקעות בתקופה הזאת, וכולם צלחו והגיעו לפיניש ליין, בשווי שהם תכננו ובגודל הסיבוב שהם תכננו לעשות, אבל זה נקודה לא טריוויאלית. Mm-hmm. ואני חושב שעם האתגר שזה הביא עליי ועל הקרן, אבל בפרספקטיבה האישית זה אפשר לי גם הרבה להראות ערך מיידי לחברות.
כן. ערכנו לאורך השנים פה הרבה מאוד משקיעים, אז יש את משקיעי early stage, שבשלב הזה הרבה פעמים בעצם זה שחור לבן, אוקיי? יש צוות חזק, יש רעיון, ואם לא יאמינו בהם, אז לא תהיה חברה. ושמה זה סוג אחר של השקעה. אתם נמצאים בעולם מאוד מאוד תחרותי, שבו החברה כבר הוכיחה את הדברים הראשונים, יש לה, לא יודע מה, 2, 3, 4 מיליון דולר, פתאום היא הרבה יותר נחשקת, יש הרבה יותר תחרות, ואז הצ'קים שלכם צריכים להתמודד עם, אתה יודע, דולר שלך ודולר של מישהו מסינגפור או מארצות הברית הוא אותו דולר. אז איך אתם מתחרים על הלב של היזמים?
אנחנו מנסים לעשות את זה בעצם בכמה אספקטים. קודם כל, אם אתה מסתכל על זה מעיניים של פאונדר, מעבר לכסף, יש לו עוד כמה צרכים משמעותיים שאנחנו קוראים לזה increased odds, או יגדילו את הסיכויים שלו להביא את החברה למקום גבוה, להנפקה או לאקזיט משמעותי, או לבנות חברת ענק. פאונדר יצטרך לידו בורד תומך. זאת אומרת, הם משקיעים שבסוף היום ידעו מצד אחד לתת את העצות הנכונות, אבל גם מצד השני להיות אנושיים, לתמוך בו, לעזור לו. אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין את הקרן שלנו. חוץ מזה, החלק המקצועי שדיברנו עליו לפני רגע, האינפלקשן פוינט הזה במעבר מחברת early stage לחברת צומחת, זה ממש שוק עבור חברות. הם יכולות להיות בנקודה הזאת, חלקן לא יצלחו את המעבר, חלקן ייקח להן 3 שנים, אנחנו רוצים גם לדאוג שהם עוברים אותו, ולקצר להם את הטווח הזה.
כן.
אנחנו מביאים איתנו ניסיון וידע של עזרה לחברות בתחום הספציפי הזה, ועוד יותר ספציפית לחברות ישראליות, שלפעמים התמודדו עם אתגרים שונים קצת מחברות נגיד אמריקאיות שיהיו בשלבים האלה. אני חושב שלאורך השנים קודם כל נוצר שם מאוד טוב לקרן, לתמוך בחברות שלנו ולאפשר להם את הדבר הזה, ולתמוך בפאונדרים שאנחנו עובדים איתם. חוץ מזה יש לנו עוד כמה טכניקות לנסות, בוא נקרא לזה ככה, לצמצם את התחרות. אנחנו מנסים בעצם להיכנס בשלב מעניין באורך החיים של החברה. אם אתה מסתכל על עולם ההשקעות, הוא נחלק בעיקר למשקיעים של early stage, של השלבים הראשונים, ומשקיעי growth של late stage. אנחנו נכנסים לנישה מאוד מאוד צרה ודי ייחודית שאנחנו מאוד מאמינים בה, בין שניהם ביחד. אנחנו מנסים להיענות משתי העולמות. מצד אחד להגיע לחברות שכבר יש product market fit ויש מוצר ויש שוק ראשוני, ששם הסיכון הוא יותר קטן, שהחברה תיסגר ואתה מתמודד עם קשיים אחרים. ומצד שני, לא לחכות כמו משקיעי גרוס קלאסיים, שיהיה לחברה איזה 3-4 רבעונים טובים, ורק אז לשים את הצ'ק שיש כבר אפס סיכון, וגם לשלם את המחיר. אנחנו מנסים בעצם לזהות בשלב מוקדם, מתי תגיע נקודת המפנה, ולהיכנס בה בדיוק בשלב הזה.
טוב, אתה הבן אדם של יעדים, בוא נגיד ככה. מתי תדע שהצלחת בגלגול הנוכחי של הקריירה שלך?
שאלה מצוינת. אני חושב שבמובנים מסוימים, לפחות ברמה האישית, כבר הצלחתי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני באופן אישי לא נרתע מהם, זה לקחת אתגרים חדשים. הייתי יכול בקלות להישאר בעולם הזה של המחירות, בין אם במנדי או בין אם במקום אחר, וככה אני רואה בזה סוג של הצלחה אישית שקפצתי לאתגר, ואני כל פעם מותח את עצמי לעשות סטרץ' למקומות חדשים. אז ברמה האישית אני מעניין לי ואני מאושר. ברמה היותר פרקטית בקרן, בסוף קרנות הון סיכון נמדדות על החזר, והיכולת שלי ושלנו כקרן לראות שאנחנו בעצם עוזרים לחברות שלנו להאיץ לפני הנגיעה איתנו, ואיך אנחנו עוזרים להם להתרחב בצורה משמעותית. אני חושב שזה מחזור כזה של נמדד לפחות בסדר גודל של 2-3.
מדהים. ניר גולדשטיין, המון בהצלחה בדרך החדשה, ותודה רבה שהיית כאן. ועד כאן, 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק הזה עם ניר, אז תחזרו קצת אחורה, יש לנו מלא פרקים עם משקיעים, וכל פעם מעניין לשמוע את הזווית שלהן. פרק שאני זוכר, פרק של שרית פירון, אוקיי, שהייתה פה לפני איזה שנתיים, אני חושב, אחד הפרקים הכי פופולריים שהיו לנו, אז תחפשו את הפרק הזה, ותישארו איתנו, אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.